שבת דף פי, מתחילים בעזרת השם, דף ה-ט עמוד ב', שורה אחרונה במילים דיו כדי לכתוב. מספרים ששני נהגי מוניות עלו לעולם הבא, הביאו אותם לפני בית דין של מעלה, ומכניסים קודם כל את הנהג מונית הדתי. שואלים אותו, תגיד, איך הלך הסדר יום אצלך? אומר, קמתי בבוקר, אמרתי מודה אני, נטלתי ידיים, הלכתי להתפלל, אכלתי קצת, אחר כך יצאתי לעבוד, הרבה שעות, עד הערב, מנחה, ערבית, שיעור תורה, וכולי, סידר את כל החיים שלו. אמרו לו, תשמע, למדת, מגיע לך כך וכך שכר, התפללת, מגיע לך כך וכך שכר, אכלת, מגיע לך כך וכך שכר, עבדת, מגיע לך כך וכך שכר. עמד בחוץ נהג מונית אחר, והוא לא דתי, אבל הוא כבר נרגע, עד עכשיו הוא היה בלחץ. אמרו לו שעולם הבא שייך רק לדתיים. טוב, הוא נרגע, אמנם הוא לא מתפלל, אמנם הוא לא לומד, אמנם הוא לא נטל ידיים, למה מודה אני, אבל לאכול הוא אכל, לישון הוא ישן, לעבוד הוא עבד, אז אולי יקבל על זה גם שכר. הוא נכנס ככה, היה מבסוט, שמח, ואז אומרים לו, תספר את הסדר יום. הוא אומר, מה זה? קמתי בבוקר, אכלתי, עבדתי, אכלתי, ישנתי, אכלתי, עבדתי, חגגתי כל היום, רק הייתי רואה צון, ראיתי את הבהמה שבקרבי. אמרו לו, אם ככה, לא מגיע לך בכלל גן עדן, אז הוא התחיל לצעוק, זה עולם האמת, הנה זה שלפניי, בגלל שהוא דתי, ככה אתם נותנים לו, ככה שכר, בחינם, הוא קיבל שכר על האוכל שהוא אכל, על העבודה שהוא, אבל אפילו על השינה, אז למה לא מגיע לי לקבל שכר על הדברים האלה? אמרו לו, אתה לא יודע מה כתוב, הגמרא אומרת, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, וזה וזה, הראשונים שעשו תורתם קבע וממלאכתם ארעי, זה וזה נתקיימה בידם. זאת אומרת, שאדם שעיקר החיים שלו זה התורה, גם על הדברים מהעולם הזה שהוא מתעסק בהם, הרי לא יכול ללמוד תורה אם לא שהוא יעבוד, כדי שיהיה לו פרנסה, אם לא שהוא יאכל, כדי שיהיה לו כוח, אישן וכולי, כל העניינים של העולם הזה עוזרים ונרתמים בשביל התורה והמצוות שהוא עוסק בהם. אז גם על זה מגיע לו שכר, אבל אתה בשביל מה כל כך הרבה השקעת בעולם הזה, תורה לא למדת, תפילה לא התפללת, רק לאכול, רק לישון, רק לעבוד, על זה לא מגיע שכר. אבל הוא שואל, רגע, בן אדם רוב הזמן התעסק עם העבודה, עם האוכל, עם השינה, רק קצת זמן הוא למד. אמרו לו, כן, אבל הקצת הזה שהוא למד, זה היה קבע אצלו. זה היה השעה הכי מובחרת שהיה לו ביום, השעה שהוא היה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה הרי. ואם כן, זה תפל לתורה שהוא למד. זה מה שאנחנו גם רואים בסוגיה שלפנינו. אדם יכול להיות לו קולמוס. תשאלו סופרים, עניין של קולמוס זה עניין רגיש, יכול להיות אחד שיודע טוב טוב לחדד את הקולמוס, יכול למכור קולמוס גם במחיר יקר, בכל מקרה בטוח יותר יקר מאשר טיפה דיו. יש לאדם כסת סופר, את הקנקן שיש בפנים הדיו, יש שם כמה טיפות של דיו. בגמרא שלנו מבואר שמכיוון שטיפות הדיו הם עיקר אצלו, הקנה שהוא יותר יקר, יותר חשוב, בטל לדיו, כמו שמיד הגמרא מביאה. למדנו במשנה כמה השיעור הכי קטן של דיו שאדם מתחייב על זה כשהוא מוציא את זה מרשות לרשות בשבת, כדי לכתוב שתי אותיות. יש טיפה דיו שאפשר לכתוב בסך הכל שתי אותיות, אחר כך נגמר הדיו. אם אדם מוציא את זה רשות הרבים, הוא חייב, כי שתי אותיות זה כבר שיעור חשוב. מביאה הגמרא תנא, שתי אותיות בדיו, רש"י כותב דיו יבש, שתי אותיות כדיו לך שנמצא בקולמוס, שתי אותיות בקלמרים, שזה כסת הסופר, הצנצנת שבפנים יש את הדיו. אם אדם מוציא את זה לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. וכאן מקשה רש"י, הוא חייב בגלל הדיו? בן אדם שמוציא לרשות הרבים את הקולמוס, הוא מוציא לרשות הרבים את הכסת הסופר, על זה לבד הוא לא חייב? אומר רש"י, לא. כי את הקולמוס ואת כסת הסופר, הוא מטלטל רק כדי שיוכל לטלטל את הדיו, אז הם הופכים להיות תפלים, הם הופכים להיות ארעיים. כי זה יסוד חשוב שהגמרא מלמד אותנו בהמשך, בדף צד ג', שכשאדם מוציא דבר שזה עיקר בשבילו, אפילו שהוא דבר יותר זול, אנחנו מתייחסים אליו, ומה שנושא, למשל כאן הכלי שנושא את הדיו, זה תפל. על זה אנחנו לא מחייבים אותו. מחייבים אותו רק על הטיפה הדיו שהוא טלטל והוציא מרשות לרשות, פילי פלאים. מביאה הגמרא ספק של רבא, ביי רבא. אדם שהוציא רק אות אחת בדיו, אבל אות אחת, הדיו היה בתוך הקולמוס. או אות אחת בדיו ואות אחת בקלמרים, בתוך כסת הסופר, מהו, האם הם מצטרפים או לא? האם האות הזאת והאות השנייה מצטרפות? זאת אומרת, הגמרא תיקו, השאלה תשאר בספק. אמר רבא, אדם שהוציא דיו בשיעור של שתי אותיות לרשות הרבים, וכתבן על גבי דף, תוך כדי כשהוא מהלך, תוך כדי הליכה. אז ודאי אומר הריטב"א שהוא יהיה חייב משום מלאכת כותב. אבל חוץ מזה אומר רבא, הוא גם יהיה חייב משום מוציא מרשות לרשות, כי הוא הוציא את הדיו מרשות היחיד, והוא כתב את זה על גבי דף ברשות הרבים. זה נחשב הנחה, כי המקום העיקרי ששם הדיו אמור להיות מונח, זה על גבי הדף, ולכן זה נחשב הנחה, והוא יהיה חייב. כתיבתם זוהי הנחתם. עוד הלכה, ואמר רבא, אדם שהוציא דיו בשיעור של אות אחת, וכתבה ברשות הרבים. אחר כך חזר לרשות היחיד, וחזר והוציא עוד אות אחת, וכתבה ברשות הרבים. גם אם רק אחר כך הוא נזכר שזה שבת ואסור לכתוב בשבת, בכל זאת אנחנו אומרים שהוא יהיה פטור. אנחנו לא מצרפים את הכתיבה של שתי האותיות ביחד. מה הטעמה? מה הטעם לזה? בעידנא דאפקא לבטרייתא, חסר לי לשיעורא קמייתא. כי כשהוא הוציא את האות השנייה, האות הראשונה כבר התחילה להתייבש. ונחסר קצת מהשיעור שלה, אז נמצא שכשהוא הוציא את האות השנייה, כבר לא היה כאן שתי אותיות, לא היה כאן שיעור של דיו של שתי אותיות שלמות להצטרף. ואמר רבא, אדם שהוציא אוכל, לא משנה איזה אוכל, הרי אוכל של אדם, לא משנה איזה, לחיוב של שבת, זה שיעור כגרוגרת, כמו תאינה מיובשת. הוא הוציא שיעור של אוכל חצי גרוגרת אחת, מרשות היחיד לרשות הרבים, והיא ניחה ברשות הרבים. הוא חייב? לא. למה? כי הוא הוציא פחות משיעור שלם. הוא לא הוציא שיעור של כגרוגרת. וחזר שוב לרשות היחיד, והוציא עוד חצי גרוגרת אחת והיא ניחה. אז החצי גרוגרת הראשונה נעשה כמי שקלטה כלב, כאילו כשכר כלב בלה את זה, או שהיא כבר נשרפה והיא נעלמה, ולכן הוא יהיה פטור, כי בעצם הוא הוציא עכשיו רק חצי גרוגרת. שואלת הגמרא, והמאי? המנחה, מציאות שהחצי גרוגרת הראשונה מונחת כאן עדיין, ועכשיו יש כאן חצי גרוגרת שנייה, שהצטרפו שתי החצאים האלה ביחד. מתרצת הגמרא, אתה צודק באמת, במקרה כזה הם מצטרפים, רק כאן רבא דיבר על מקרה אחר. אחיקה אמר, ואם קדם והגביע הראשונה קודם הנחת שנייה, זאת אומרת, הוא הלך, הוציא חצי גרוגרת, הניח ברשות הרבים. הלך לרשות היחיד שוב, הוציא עוד חצי גרוגרת, לפני שהוא הניח אותה ברשות הרבים, ולפני כן הרים את החצי גרוגרת הראשונה, ואז הניח את החצי גרוגרת השנייה. נמצא שלא היה כאן אף פעם גרוגרת שלמה שהוא הוציא ברשות הרבים. מקרה כזה, אם הוא יגביע את החצי גרוגרת הראשונה קודם הנחת שנייה, נעשה את החצי הראשונה כמי שכבר נקלטה על ידי כלב, או שהיא כבר נשרפה על ידי האש, והוא יהיה פטור, מכיוון שהחצי גרוגרת השנייה לא מצטרפת לחצי גרוגרת הראשונה, כי היא כבר נעלמה מלהיות מונחת ברשות הרבים. ואמר רבא הלכה נוספת, הוציא חצי גרוגרת והיא ניחה, כמו במקרה הקודם, וחזר והוציא חצי גרוגרת אחרת, והעבירה דרך עליה. הרי אמרנו שאם בן אדם מוציא חצי גרוגרת ומניח ברשות הרבים, ומוציא עוד חצי גרוגרת ומניח אותה גם כן ברשות הרבים, וזה הכל היה בהעלמה בשכחה אחת לפני, ורק אחר כך הוא נזכר שזה שבת, אז שתי החצאים מצטרפים. מתי הם לא מצטרפים? רק אם החצי גרוגרת הראשונה, הוא העלים אותה לפני שהוא שם את החצי גרוגרת השנייה. אבל במקרה שהחצי גרוגרת הראשונה נמצאת במקומה, והוא אחרי זה הניח עוד חצי גרוגרת, הוא יהיה חייב. מה יהיה הדין אם הוא לא הניח את החצי גרוגרת השנייה, הוא רק מחזיק אותה ביד, באוויר, מעל החצי גרוגרת שכבר הניח מקודם. הוא יהיה חייב. שאת הגמרא והמאי, למה שיהיה חייב? הוא הרי לא, והלא נח, הרי החצי גרוגרת השנייה לא נהייתה מונחת על גבי רשות הרבים. מתרצת הגמרא, מדובר כאן כגון שהעבירה את אותה חצי גרוגרת השנייה, הוא העביר אותה תוך שלושה טפחים לחצי גרוגרת הראשונה, ואם כן, יש כלל שכל שלושה טפחים, אם יש אוויר פחות משלושה טפחים בין שני דברים, זה נחשב כאילו זה חיבור. ככה זה הלכה למשה מסיני. ולכן זה נחשב כאילו שתי הגרוגרות האלה מחוברות, ועל זה הוא יהיה חייב. שואל את הגמרא, זה כזה פשוט לך שתוך שלושה זה נחשב כאילו זה מונח? ואמר רבא, תוך שלושה, כשאדם מניח איזשהו חפץ תוך שלושה טפחים ברשות הרבים, לרבנן שהם לא סוברים. קלוטה כמי שהונחה דמיה. זאת אומרת, רבי עקיבא אומר שברגע שאדם הוציא חפץ מרשות היחיד, והוא מחזיק את החפץ, הוא הוציא את זה מרשות היחיד, הוא מחזיק את זה בתוך רשות הרבים, בתוך העשרה טפחים של רשות הרבים, היא כבר קלוטה בתוך החלל של רשות הרבים. סובר רבי עקיבא זה כאילו שהיא כבר הונחה, זה כאילו שהיא מונחת ברשות הרבים. אבל רבנן סוברים לא, לא אומרים קלוטה כמי שהונחה. אז לפי הדעה שלהם, צריך הנחה על גבי משהו. אתה לא יכול לשים חפץ ברשות הרבים, לעקור את זה מרשות היחיד ולהכניס את זה לרשות הרבים ולהיות חייב. אלא אם כן זה יהיה מונח על איזשהו דבר ברשות הרבים. ואם כן, כאן, במקרה שרבה אומר שאדם מוציא חצי גרוגרת, הניח. עכשיו הוא מוציא עוד חצי גרוגרת, הוא הרי לא הניח אותה. אז מה תגיד, מכיוון שיש פה פחות משלושה טפחים אומרים לבוד, אומרים שזה חיבור, הרי הוא אומר בעצמו רבה, שאם לא הניח ממש ברשות הרבים, אנחנו אומרים שזה לא נחשב הנחה. את הרצת הגמרא לא קשי, אז זה לא סותר שתי האמרות של רבה. כאן בזורק. כשאדם זורק חפץ, מרשות היחיד, וזה עובר דרך רשות הרבים, הרי החפץ יצא כבר מידיו של האדם שזרק. אז אם כן, בשביל שהוא יהיה חייב בזה שזה נמצא ברשות הרבים, החפץ הזה, צריך שזה ינוח באיזשהו מקום. כי כל מיני שזה לא נח, לא נחשב שזה הגיע לרשות הרבים, לפי דעת רבנן. אבל כאן, במעביר, מה שכאן אומר רבה שהוא כן יהיה חייב, כשהוא לוקח חצי, כחצי גורגרת ומניח ברשות הרבים, ואז הוא מוציא עוד כחצי גורגרת ושם את זה תוך פחות משלושה טווחים מהחצי גורגרת הראשונה, הרי הוא מחזיק את זה, הוא מעביר, הוא אבל מחזיק, הוא לא זורק את זה, זה נשאר בידיים שלו. לכן זה לא חייב להיות מונח על שום דבר, זה מונח ביד שלו, וזה נחשב כאילו זה מונח על גבי משהו. מה זה המשהו? היד שלו. לכן הוא יהיה חייב. תנו רבנן, רבנן למדו ברייתא. הוציא חצי גורגרת מרשות היחיד לרשות הרבים, וחזר והוציא חצי גורגרת שנייה. עכשיו, אם, אני אומר ככה, אם זה בהלם אחד, זאת אומרת, הבן אדם שכח שזה שבת, ולכן הוא הוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. הוא שכח, אפילו אם הוא יודע שזה שבת, הוא שכח שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחרי שהוא הוציא את שתי החצאי גורגרות, פתאום הוא נזכר, כן, היום שבת, אסור להוציא מרשות לרשות, אז הוא יהיה חייב. למה? כיוון שזה היה בשכחה אחת, אז שתי החצאים מצטרפים. ואז הוא יהיה חייב. ואם הוא הוציא את זה בשתי העלמות, הוציא חצי גרוגרת, ואז הוא נזכר, רגע, זה שבת, אסור להוציא. ואז הוא עוד פעם שכח, והוא הוציא עוד חצי גרוגרת, הוא יהיה פטור. למה? זה שהוא שכח פעמיים, זה מחלק. כל פעם כשהוא נזכר, זה מחלק מה שהיה עד עכשיו, לא מצטרף למה שיהיה אחר כך. רבי יוסי אומר, רק אם הוא הוציא בהלם אחד לרשות אחד, למשל, הוא הוציא ברשות היחיד חצי גרוגרת והניח את זה לרשות הרבים, והוא לא תפס עדיין שזה שבת, או שהוא לא תפס שאסור להוציא מרשות לרשות בשבת, והוא הוציא עוד חצי גרוגרת והניח ברשות הרבים, אותה רשות הרבים, אז הוא יהיה חייב. אבל אם הוא הוציא, אפילו בפעם אחת הוא שכח, הוא הוציא חצי גרוגרת לרשות הרבים אחת, ואחר כך הוציא עוד חצי גרוגרת, הוא לא תפס שזה שבת עדיין, הוא לא תפס שהמלאכה הזאת אסורה, הוא הוציא את החצי גרוגרת השנייה לרשות הרבים אחרת. כביש אחר. שוק אחר. אז הוא יהיה פטור. כי זה שתי שגגות שונות. פה הוא הוציא לרשות הרבים א', שם הוא הוציא לרשות הרבים ב'. אמר רבא, זה לא סתם שתי רשויות. רק הכוונה שזה שתי רשות הרבים שונות לגמרי. איך מחלקים רשות הרבים? על ידי רשות היחיד. אם יש באמצע רשות היחיד, אז אם כן, יוצא שהרשות הרבים הזאת היא רשות הרבים אחת, והרשות הרבים השנייה היא רשות הרבים שנייה. אז לכן הוא אומר, והוא שיש חיוב חטאת ביניהם, שיש בין שני הרשות הרבים, רשות היחיד, שאם אדם יעקור מרשות הרבים לתוך הרשות היחיד הזאת, או שיעקור מרשות היחיד הזאת לתוך הרשות הרבים השנייה, הוא יהיה חייב חטאת. אז זה באמת מחלק בין שני הרשות הרבים האלה, ואז אם הוא עקר חצי גורגרת, מרשות היחיד והוא הניח ברשות הרבים אחת, ועוד חצי גורגרת ברשות הרבים השנייה, ששני הרשות הרבים האלה מחולקות על ידי רשות היחיד גמורה, אז באמת זה לא מצטרף שתי החצאים והוא יהיה פטור. אבל אם מה שמבדיל בין שני רשות הרבים זה קרמלית, קרמלית זה בעצם מקום שמעיקר דין תורה היה מותר לעקור משם חפץ ולהניח אותו בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, או לעקור חפץ מרשות הרבים או מרשות היחיד ולהניח שם, כי זה נקרא מקום פטור. רק רבנן תקנו שיהיה לזה דין כמו רשות הרבים. אז אם כן, זה רק מדרבנן מקום שאסור לטלטל מרשות הרבים לשם. זה נחשב לא ממש כמו רשות הרבים, זה נחשב, יש עליו חומרות של רשות הרבים וחומרות של רשות היחיד. אסור לטלטל מרשות הרבים לשם ואסור לטלטל מרשות היחיד לשם. זאת אומרת, רק מדרבנן אסור לטלטל מרשות הרבים לקרמלית הזאת. זה לא נחשב מקום שמחלק בין שני הרשות הרבים. אז אם אדם יעקור חצי גורגרת מרשות היחיד וניח ברשות הרבים אחת, ועוד חצי גורגרת יעקור ויניח ברשות הרבים אחרת, שלמה היא אחרת? מכיוון שיש קרמלית שמפסיקה ביניהם. זה לא נקרא הפסק, לכן לפי דעתו של רבא, זה לא נחשב הפסק, וזה יצטרף שני החצאים, והוא יהיה חייב חטאת. הבעיה, אמר, מה פתאום? אפילו אם קרמלית מפסיקה ביניהם, זה גם נקרא הפסק, זה שני רשות הרבים שונות. אבל אם יש סתם איזה פיסלה, אם יש סתם איזשהו גזע של עץ שמפסיק בין שני הרשות הרבים, יש באמצע רשות הרבים גזע של עץ, ודאי שזה לא נחשב הפסק. ורבא אמר, תתפלא, אבל אפילו פיסלה, זה גם כן נחשב שהוא מחלק בין הרשות, הוא עושה את הרשות הרבים לשני רשויות שונות. זה מפסיק את הרשות הרבים. עכשיו, ואז דרבה לטעמי, זה בעצם גם מחדד את זה. זה שרבה הולך לטעמו בענייני גיטין, זה מחדד את הסיבה למה גזע של עץ שנמצא באמצע רשות הרבים, זה נחשב הפסק. דמה רבה, רשות שבת כרשות גיטין דמיה. דיני רשויות שבת זה כמו דיני רשויות של גיטין. עכשיו, מה פירוש גיטין? מה משנה רשויות לגבי גיטין? אדם שרוצה לתת גט לאיזה אישה, היא חייבת לקבל את זה ברשותה. אם אדם כותב גט לאישה והוא משאיר את זה בבית שלו, היא לא נהיית מגורשת, אלא אם כן הוא נותן לה את זה. עכשיו, הוא לא חייב לתת לה את זה ממש ביד. אם הוא מניח את זה ברשות שלה והיא מוכנה לקבל את זה, אז זה נחשב כאילו היא קיבלה את זה ביד. חצרו של אדם קונה לו. כמו יד, כמו 400, לא ניכנס לזה כרגע. אבל אם אתה מכניס חפץ לרשותו של אדם, ואדם מעוניין לקנות אותו, זה מקום משתמר וכו', אדם מעוניין לקנות אותו, הוא קונה. אז כשאדם מניח גט לאישה ברשות של הבעל, היא לא אמורה להיות מגורשת. אבל אם הוא מקנה לה מקום ברשותו, זאת אומרת, הוא נותן לה את הגט ברשותו, זה אומר שהוא מקנה לה מקום ברשותו, אז היא כן תהיה מגורשת, כי זה הופך להיות חצר שלה לעניין הזה שהיא תוכל לקבל בו את הגט, והיא תהיה מגורשת. עכשיו, אם הגט מונח, אם הוא שם את הגט על גבי איזשהו גזע, הגט נהיה מונח על גבי איזשהו גזע, היא לא תהיה מגורשת. כי רשות אחת הוא יקנה לה, לא שתי רשויות. את החצר הוא יקנה לה, אבל הגזע נקרא רשות בפני עצמה. אז אם כן מובן למה לפי דעתו של רבא, אם יש גזע באמצע רשות הרבים, זה מחלק בין שני החלקים של רשות הרבים. כי לפי דעתו לעניין גיטין, גזע נחשב רשות בפני עצמה. אז זה נחשב כאילו בין רשות הרבים הזאת לרשות הרבים השנייה, יש רשות אחרת. לכן היא מחלקת בין שני הרשות הרבים האלה. למדנו במשנה שאחד שמוציא כחול לרשות הרבים, כמה השיעור הכי קטן של כחול שהוא חשוב, כדי לכחול עין אחת, שואלת הגמרא עין אחת, הלא כך לי, אין דרך אישה לכחול עין אחת, אז למה זה נחשב שיעור חשוב שיהיו חייבים עליו? תרץ את הגמרא נכון, בזמננו באמת נשים לא עושות כחול רק על עין אחת, אבל המערב והונה שכן צנועות בזמנם, שהיו נשים צנועות שהיו מכסות גם את הפנים. למה? יש כלל, בעניין צניות יש שני דברים. יש דבר שזה צניות, לא משנה איפה, לא משנה מתי, לא משנה במנהג. אישה צריכה לחסות את גופה, את ידיה ואת רגליה עד הברך ודאי, ויש הרבה מהפוסקים שסוברים שגם מהברך ומטה צריך להיות מחוסה. עכשיו, יש מקומות מגולים בגופה, כמו כף היד, כמו הפנים, שזה תלוי במנהג המקום. יש מקומות מסוימים שזה תלוי במנהג המקום. עכשיו, לגבי פנים, זה לא חייב להיות מחוסה, רק השיער צריך להיות מחוסה, מהצוואר ומטה. הפנים עצמם לא צריכות להיות מחוסות. אבל אם מנהג כל בני המקום לחסות, אז חלק מהצניות זה גם כן לחסות. עכשיו, בזמנם הם הגיעו לאיזשהו מקום, ששם המנהג היה שמכסים את הפנים, ואפילו את העיניים, רק עין אחת משאירים בשביל להציץ, בשביל שלא ייתקעו בעמודים. אז אם כן, אנשים היו יוצאות ככה רעולות. אז דרך הצנועות האלה, שברגע שנמצאים במקום כזה, שכולם הולכים ככה, אסור להם לגלות מקום שכל אנשי המקום מכסים. אז זה בולט לעין. לכן הצנועות, ודאי שהיו צריכות להיות מכסות את העין אחת, ורק העין אחת הם היו רואות. ואת העין הזאת הם היו כוחלות את אותה עין אחת. שואלת הגמרא, מייטי ואי רבי שמעון בן אלעזר אומר, אדם שמוציא כחול, אז תלוי. אם הכחול הזה מיועד לרפואה, אז השיעור הוא כדי לכחול עין אחת, כי יכול להיות שרק עין אחת צריך לרפא. ואם זה מיועד לקשת, אז השיעור הוא רק בשתי עיניים. אז אתה רואים פה שדרך של אישה, אפילו צנועה, זה לכחול בשתי העיניים. מתרץ את הגמרא נכון. תרגם מההלל, ואותו הלל היה ברייד רבי שמואל, שהיה בנו בר נחמני, אז הוא אמר תלוי, באיזה מקום? כי תניא היא בעירניות. בנות כפר, זה הכוונה עירניות, מעניין. רש"י מפרש שעירניות הכוונה בנות כפר. בעיר יש הרבה אנשים. ויש שם יותר קלות ראש. לכן צריך צניעות מופלגת יותר בעיר. לעומת זאת בכפר, זה מקום שלא כל כך מסתובבים שם הרבה אנשים. זה לא מקום שיש שם כל כך צחוק וקלות ראש. אז אפשר לא לחסות מקומות שעל פי גדרי הצניעות הבסיסיים לא חייבים להיות מחוסים. אז לא צריך לחסות את זה בכפר, לא צריך להפליג בצניעות במקום כזה. ולכן הם לא היו מחסות את העין, אלא הם היו גלות את שני העיניים. ולכן היו צריכים לכחול את שני, אז שם באמת השיעור להוציא כחול זה רק כחול של לכחול את שני העיניים. אז נסכם את זה שוב. בעניין צניעות ישנם מקומות שחייבים לחסות, בין אם מנהג המקום לחסות ובין אם מנהג המקום לא לחסות, זה לא משנה. את גופה של האישה היא חייבת לחסות, את ידיה, את רגליה, את שערותיה, היא חייבת לחסות. יש מקומות מסוימים שהם על פי ההלכה תלויים במנהג. ולכן אם במנהג המקום לחסות, היא חייבת לחסות. כי אם היא לא תחסה זה כבר יהיה פריצות, זה מושך את העין, כי כולם מחוסים, ואם היא לא תחסה זה ימשוך את העין. אבל לעומת זאת, מקומות שלא נוהגים לחסות, שם היא גם לא תהיה חייבת לחסות. למדנו במשנה שהשיעור של שעבה כדי ליתן על פי נקב קטן, בשביל לסתום אותו. טענה, כדי ליתן על פי נקב קטן של יין, ששם אפילו אם יש נקב קטן, אז היין מקלח החוצה. אז אם כן, שם יכול להיות שבאמת יש נקב קטן, וכשאתה סותם אותו, אתה לא צריך הרבה שעבה. שיעור הזה של השעבה שכן צריך, אם אדם מוציא את זה לרשות הרבים, הוא יהיה חייב עליו. למדנו במשנה שכמה השיעור של אדם שמוציא דבק לרשות הרבים שהוא יהיה חייב, ליתן בראש השפשף. מה זה שפשף? טענה, כדי ליתן בראש שפשף, הכוונה נסר, שבראש קנה של ציידים, הציידים היו נותנים עמוד, הציידים של עופות, ומעליו שמים כזה נסר, ועל הנסר שמים דבק, כדי שעוף שתפצה לנוח על הנסר, תלקד בו, תהיה ניצודת בו, ואז יהיה להם את העוף הזאת. וזה הדבק שכמה ששמים בראש הנסר, שזה שיעור חשוב, שאם אדם מוציא את זה רשות הרבים, הוא יהיה חייב. עוד למדנו במשנה שאדם שמוציא זפת, וגופרית, כמה השיעור, כמה כמות, זה נשאב כמות חשובה כדי שיהיה חייב, כדי לעשות נקב, ככה למדנו במשנה. טענה, כדי לעשות נקב קטן. מה הפירוש? יש כספית, הכוונה כסף חי, ששמים אותו בתוך מין כזה צלוחית, בתוך כוסית כזאת קטנה, כוסית זכוכית כזאת, ורוצים לשפוך קצת מהכסף חי, מהכספית, לא רוצים שישפך מדי הרבה, אז היו סותמים את זה עם זפת, עם גופרית, ואז עם מחט היו עושים כזה מין חור, נקב מאוד מאוד דק. אז כמה שצריך זפת וגופרית בשביל לשים שם בראש המינקוסית הדקה הזאת, המזרק הזה אפשר לקרוא לזה אולי, אז זה השיעור של זפת וגופרית חשוב, שאם יוצאים אותו רשות הרבים יהיו חייבים. למדנו במשנה שהשיעור של חרסית, שזה הכוונה לבנה קטושה, שבוללים אותה כמובן במים, כדי לעשות פי קור וכולי. דהיינו, שמדובר פה כמובן על תנור, שיש מקום לשים שם את הגחלים, ויש גם כן מפוח כזה, שזה שתי מקלות שפותחים סוגרים כדי לעשות רוח לתוך הגחלים, ויש מין צינור כזה שנכנס לתוך המקום של הגחלים בתוך התנור, וככה המפוח, דרך הצינור נכנס הרוח, ומלבה את כל הגחלים. ויש מין חור בתנור, שדרך כל נכנס הצינור של המפוח. אבל רוצים לסתום את החור שיהיה ממש צמוד לצינור של המפוח, אז שמים קצת חרסית, השיעור של החרסית שצריך, זה השיעור שצריך, שחייבים עליו אם מוצאים אותו לרשות הרבים. עכשיו, רבי יהודה חולק על תנא קמא והוא אומר, כדי לעשות פטפוט, הכוונה רגל לתנור, למושב, לקור של הצורף, הכוונה לתנור הזה. עכשיו, בשביל לעשות רגל צריך הרבה מאוד חרסית, יותר מאשר קצת חרסית בשביל לסתום את הנקב של התנור. אז יוצא אם כן, שהשיעור של רבי יהודה זה שיעור יותר גדול, זאת אומרת הוא מקל, הוא סובר שאם אדם מוציא שיעור קטן לרשות הרבים הוא יהיה פטור, רק אם הוא מוציא שיעור יותר גדול לרשות הרבים הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, למימרא דשיעורא דרבי יהודה נפיש? מה, לעניין שבת, לעניין הוצאה, סובר רבי יהודה שכמות יותר גדולה מותר להוציא לרשות הרבים יותר מאשר חכמים, והקיים עלן דשיורא דרבנן נפיש, אנחנו הרי יודעים שלגבי שיעורי שבת, חכמים סוברים שאפשר להוציא שיעור יותר גדול לרשות הרבים ועדיין להיות פטורים, דתנן, היינו במשנה לעניין גמי, כמה השיעור שלו בשביל שיעור חייבים, אז לפי חכמים, כדי לעשות ממנו תלי, מטלה כזה, לנפה ולקברה, שזה גם כן סוג של נפה. רבי יהודה אומר שהשיעור הוא יותר קטן, כדי ליטול אימנו מידת מנעל לקטן. קוראים לילד קטן, שרוצים לקלוט לו נעליים, הוא תביא את הרגל, ואז מסמנים עם הגמי הזה מה הגודל של הרגל שלו, ועם הגמי הזה הולכים לחנות נעליים, לסנדלר, וככה יודעים איזה גודל נעליים להזמין לו. זה שיעור יותר קטן, רואים שרבי יהודה סובר ששיעור יותר קטן חייבים עליו. עכשיו במפרשים מסבירים מה פרוש קיים עלן שרבי יהודה סובר כמות יותר קטנה, והשיעור של רבנן זה יותר. יש ביניהם ויכוח עקרוני. האם אנחנו אומרים שכשיש דבר שמשמש לשני מטרות, ומטרה אחת מאוד מאוד בצורה נפוצה, שכיח יותר להשתמש עם זה במטרה הזאת, ולסיבה השנייה זה גם כן שכיח, אבל שכיח פחות. האם אנחנו אומרים שזה נחשב שכיח או לא? ורבי יהודה סובר שזה נחשב שכיח, ולכן כמות מועטת, אם רגילים להשתמש עם זה למטרה מסוימת, כבר יהיו חייבים עליה משום מוצא. לעומת זאת רבנן סוברים לא, רק אם זה שכיח מאוד יהיו חייבים. אז אם כן, אתה רואה ששיעור של רבי יהודה זה שיעור קטן יותר, אז איך כאן זה נראה שהוא סובר שרגל שלמה, שיעור של רגל שלמה שאפשר לעשות עם חרסית, זה השיעור להוצאה. תרץ את הגמרא, אימא, אל תגיד שבדברי רבי יהודה השיעור הוא כדי לעשות רגל לתנור של הצורף, אלא כדי לסוד פטפוט קירה קטנה. זאת אומרת, כדי, אם יש איזשהו סדק ברגל, אתה רוצה לסתום את זה, אז מספיק לך קצת מהלבנה הקטושה, מהחרסית הזאת. וזה השיעור, באמת. השיעור הוא כדי ממש לאטום את הרגל, וזה שיעור באמת יותר קטן מדעת חכמים, שהם סוברים שהשיעור של חרסית זה כדי לסתום את אותו נקב שבין המפוח לבין התנור. השורה וקצת שבסוגריים המהרש"ל לא גורס, ואנחנו עוברים ישר לעמוד ב'. תנו רבנן ברייתא. המוציא שיער בשבת, כמה שיער זה, כמה שיעור הכי מועט של שיער, זה כבר נחשב כמות חשובה, שיהיו חייבים עליה בשבת, כדי לגבל בו את הטיט. היו רגילים כשמגבלים רביעית מים, כשמגבלים בכלל טיט עם מים, היו רגילים לשים שם שיער, כי זה היה מדבק טוב את הטיט, כך היו רגילים. אז כמה שרגילים לגבל טיט, שיעור של של טיט שמגבלים ברביעית מים, אז כמה שיער שרגילים להכניס בכזה מין גיבול, זה השיעור חשוב שחייבים עליו. ואדם שיש לו טיט מגובל כבר, כמה השיעור חשוב שאם אדם הוציא את זה לרשות הרבים יהיה חייב? לעשות פיקור של צורפי זהב. דהיינו, לסתום את הנקב שצורפי הזהב מכניסים דרכו את המפוח, כמו שביארנו קודם. למדנו במשנה שהשיעור של אדם שמוציא סיד, סיד לבן, שמסיידים איתו בדרך כלל את הבית, כמה השיעור הכי קטן שחייבים עליו שהוא שיעור חשוב, כדי לסוד קטנה שבבנות. כמה ששדים קטנה שבבנות. למה לסייד בנות? מביאה הגמרא ברייתא תנא, השיעור של מוציא סיד זה כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות. שהיו משתמשים עם הסיד הזה כדי לעשות אדמומיות על גבי האור. היו שמים סיד ומן הסתם אחרי זה מורידים את זה, וזה היה עושה, נותן צבע לאור. זה היה מאוד מייפה. היה מטרה נוספת שהיו שמים סיד, להשיר, להוריד את השיער במקום שלא רצו שיהיה שיער. אבל באצבע, הרי אין שיער בדרך כלל, אז הכוונה כמובן לעשות אדמומיות, ליפות את האור. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, בנות ישראל שהגיעו לפרקן, הם הביאו שתי שיערות, ולא הגיעו לשנים, הם עדיין לא בגיל 12 בערך, שזה הזמן שאמור לגדול שיערות, והן רוצות להוריד את השיער הזה. בנות עניים, איך הן מורידות את זה? תופלות אותן, היו מורחות את השיערות בסיד, וככה זה היה נופל. בנות עשירים, שהיה להם יותר כסף, היו תופלות אותן בסולת. בנות מלאכים, הן היו תופלות אותן בשמן המור. מה זה שמן המור? מיד נראה. שנאמר במגילת אסתר כתוב שהיו, לפני שהם מביאים את הבנות בשביל שיבואו לפני החשברוש כדי שהוא יחליט אם הוא רוצה להתחתן, היו נותנים אותם 6 חודשים בשמן המור. וזה היה מועיל. שואלת הגמרא, מהי שמן המור? מביאה הגמרא כמה דעות. רב הונא בר חייא אמר שזה הכוונה אסתחת, זה סוג שמן מבוסם. רב ירמיה בר אבא אמר שזה שמן זית שלא הביא שליש. שמן זית מזיתים שלא גדלו עדיין שליש גידולם. תניא, רבי יהודה אומר, במנחות דף פה כתוב שמה שיש דבר שנקרא אנפיקנון, וזה סוג של שמן שהוא לא ראוי לגבל איתו את המנחה בבית המקדש. מה זה האנפיקנון הזה? זה שמן זית שלא הביא שליש. ולמה סכין אותו? למה סכין את שמן המור? שיש שני פירושים מהכוונה שמן המור, כמו שאמרנו, או שזה שמן מבוסם, או שזה שמן זית שלא הביא שליש. למה סכין אותו? שמשאיר את השיער ומוריד אותו, ומעדן גם את הבשר. מספר את הגמרא, רב בי וי, אביה לברתה, הייתה לו בת, טף לה עבר עבר, הוא שם עליה סיד, אבל לא בפעם אחת, אלא קצת קצת, כל פעם במקום אחר. ובסוף, באמת, האור שלה השתבח, ונהייתה יותר נאה, ושקל בארבע מאה זוז, הוא קיבל נדוניה, 400 זוז בשבילה. אבא, הוא נוכרי בשביבותי, היה לו שכן נוכרי, והוא ראה מה שעשה רב בי וי, וגם הוא אהב עלי ברטה, גם הוא היה לו בת, והוא ראה מה שעשה רב בי וי, ואיך שהוא הצליח, הוא ניסה לעשות את זה גם, רק הוא לא למד את זה לפי הכללים בדיוק איך עושים. טף לה בחד זימנה, הוא תח אותה בסיד בפעם אחת, במקום לעשות את זה איבר איבר, והבת הזאת היא לא עלינו מתה. ואותו נוכרי אמר, קטל רב בי וי לברתי, זאת אומרת הוא אמר שרב בי וי הוא זה שהרג את הבת שלו. כי הוא למד מרב בי וי איך לעשות, והוא חשב שבגלל רב בי וי זה מה שקרה לבת שלו. אמר רב נחמן, רב בי וי היה צריך להשתמש עם הסיד הזה, אתה יודע למה? דשתי שיחרה, הוא היה שותה הרבה שיחר. בעיין בנתי טפלה, השיחר משחיר ומרבה את השיער, לכן הבנות שלו היו צריכים להתייפות עם סיד. אבל ענן דלא שתינן שיחרה, אנחנו לא רגילים בשתיית שיחר, לא בעיין בנתן טפלה, הבנות שלנו לא זקוקות שימרחו עליהם סיד, כי הן מלכתחילה נאות. למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, כמה השיעור של סיד, לא כמו שאמרו חכמים, כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות, אלא השיעור הוא כדי לסוד קלקול, שזה פחות. מה זה קלקול? מיד נראה. רב נחמיה אומר, כדי לסוד אנדיפי. וגם מה זה אנדיפי? מיד נראה. שואלת הגמרא, מהי קלקול ומהי אנדיפי? אמר הרב, קלקול זה הכוונה צידה, שזה שני הצדעים שנמצאים בצידי הראש, איפה שהפאות של הגברים, ובת צידה. האנדיפי זה מתחת לזה, יותר לכיוון אפשר אמור להתחיל לזקיים, מתחת לאוזן ככה, בהמשך של מקום הפאות, יותר מתחת האוזן, יותר ללמטה, שם יש שיער דק, אז אם יש שם פחות סיד, בשביל באמת להשאיר משם את השיער. עכשיו, הצידה, באמת מה ששמו בצדעים, בשני הצדדים, למעלה, זה היה בשביל רק ליישר את השיער, לא בשביל להשאיר לגמרי את השיער. אבל בת צידה, מה שהיה יותר למטה, זה רק זה בשביל להוריד לגמרי את השיער. שאלת הגמרא, רגע, רבי יהודה אומר, כדי לסוד קלקול, שזה הכוונה צידה. ורבי נחמיה אומר, כדי לסוד אנדיפי, ואנדיפי זה מקום יותר נמוך, שם השיער כבר יותר דליל, צריך שם פחות ציד. אז מי מדבר על כמות יותר גדולה? רבי יהודה, לממרא דשיעורא דרבי יהודה נפיש, מה וכי השיעור של רבי יהודה זה יותר מהשיעור של רבי נחמיה, והקיימא לן דשיעורא דרבנן נפיש, מקובל אצלנו, שהשיעור של רבנן צריך להיות שיעור יותר גדול לעניין הוצאה בשבת, כמות יותר גדולה. אז איך רבי נחמיה אומר כמות יותר קטנה? אומרת הגמרא, כן, רבנן פה זה לא רבי נחמיה. באמת השיעור של רבי יהודה זה פחות מרבנן. רבנן אמרו כדי לסוד אצבע קטנה, שזה כמות ציד יותר גדולה מאשר מה ששמים בצדעים, שזה השיעור של רבי יהודה, שזה כמות יותר קטנה באמת. זה באמת, מדברי רבנן זה באמת שיעור פחות, זוטה מדי רבנן, אבל ונפיש מדי רבי נחמיה, זה שיעור יותר מרבי נחמיה. שואלת הגמרא, מי טבעי, אתה אומר שמה הכוונה קלקול? זה הכוונה הצדעים, שני הצדדים שם של לפני האוזן ככה, כן? השיער שלפני האוזן כלפי מעלה. אז זה באמת אנחנו מסכימים, זה מה שנשאר במסקנה, זה גם הפירוש שפירשנו במשנה. אבל מה אתה אומר, מה הכוונה אנדיפי? שזה יותר ללמטה. איך ייתכן דבר כזה? שואלת הגמרא, מי טבעי, אמר רבי, אני ראיתי מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי נחמיה, כמה השיעור של סיד? האם כדי לסוד קלקול או כדי לסוד אינדיפי? אני לבד נראים לי דבריו, דברי רבי יהודה, בסיד שהוא חבוט. מה זה חבוט? שהוא נימוח במים, שהוא דליל, שאפשר לסייד איתו. ובאמת השיעור הזה כדי לסוד קלקול, כדי ליישר את השיער, כמו שבמקום שאמרנו. דברי רבי נחמיה נראים לי דבריו בסיד שהוא לא נימוח עדיין, אלא בביצת הסיד שהוא מגובל במים כמו בצק. שאז אני מסכים עם רבי נחמיה שהשיעור הוא כדי לסוד אנדיפי. ואיסל כדעתך צידה ובת צידה, אם אנדיפי הכוונה בת צידה, שזה השיער שנמצא מתחת לצדעים, אידי ואידי חבות, אז גם השיעור של רבי נחמיה הוא לא מדבר בכלל על ביצים של סיד, הוא מדבר הרי על סיד נימוח, כי הרי בשביל להשאיר את השיער שמתחת לצדעים, אתה צריך גם כן סיד דליל. אז אם כן, איך אתה אומר שנראים לך דבריו של רבי נחמיה בביצת הסיד? אם רבי נחמיה עצמו לא מדבר על ביצת הסיד, הוא מדבר על סיד חבות, הוא מדבר על סיד שהוא דליל. אלא אמר רבי יצחק, מה הכוונה אנדיפי? אמרי דבר רבי העמי, האנדיפה. זה כלי חרס של יין שיש לו שני חורים, למטה ולמעלה. כשרוצים למלות את הכלי ביין, סותמים את הנקב שלמטה, כדי שלא ישפך היין. עם מה היו סותמים את הנקב? עם סיד. וזה באמת סיד יותר קשיח. וזה באמת, יכול להיות שנראים דברי רבי נחמיה בביצי סיד, כי באמת את הנקב הזה צריך לסתום בביצי סיד. ורבי נחמיה אומר ששיעור של סיד זה כדי לסתום את האנדיפי הזה, את הכלי הזה של החרס שבו מכסים את היין. מתקיף לרב כהנה, לא ייתכן שסותמים את הנקב הזה עם סיד? וכי אדם עושה מעותיו הנפרות? מה, אדם מפסיד סתם את הכסף שלו? הוא שם יין משובח בתוך כלי חרס. והרי סתמו את הכלי עם קצת סיד. והסיד הזה יהיה נימוח לאט לאט מהיין. יתערבב, קבל היין את הלובן של הסיד, וזה ירוס לו את כל היין. אז אף אחד לא סותם את הנקב עם סיד. אז לא יכול שזה הכוונה אנדיפי. אלא אמר רב כהנה, אנדיפי הכוונה לשנתות, סימונים. יש לאדם כלי גדול, הוא יודע שכל הכלי הזה נאמר זה מידת הין. 12 לוג במידות של פעם. והוא עושה סימון. כזה שלם זה הין, יפה. אז אני מסמן עד איפה זה חצי, שזה יהיה חצי הין. עד איפה זה שליש, זה יהיה שלישית העין. עד איפה זה רבע, זה רבע העין. וככה הוא יודע למלות בדיוק. וכמו שיש משנה במסכת מנחות, כדתנן, שנתות היו בהין. סימנים בולטים היו על גבי הכלי שקראו לו הין, שהיה בבית המקדש, כדי לדעת כמה הכמות של הין, כמה הכמות של פחות מהין. עד כאן, כשהיה חצי ההין, זה היה שיעור של נסחים לפר, קורבנות שמביאים משור. עד כאן, שיעור של שליש העין יותר למטה, זה שיעור של נסחים לעיל, שיעור צריך נסחים, ונזכור, שליש העין. ועד כאן רביעית העין, לכבס. יין, זאת עולת חודש בחודשו, כמו שאומרים בתפילת מוסף. בכל אופן, את הסימנים האלה, היו עושים על גבי כלי חרס, היו מסמנים את זה בסיד, כי זה בולט לעין, וזה השיעור של הסיד, שרבי נחמיה אומר, שזה נקרא אנדיפי, שאם שיעור כזה של סיד, אדם הוציא לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. והיא בהתאם מההסבר אחר, מהי אנדיפה? מה הכוונה אנדיפי? אפוטה, זה הכוונה מצח. ששם זה מקום בלי שיער במצח. ולמה שמים שם סיד? כדי להעדים את המקום, לייפות את האור שם. ועם זה היו משתמשים בביצת הסיד. וחייד, איך אנחנו רואים שהמצח קוראים לו אנדיפי? תראה סיפור, סיפור דווקא נורא. וכיהד ההוא בר גליל, היה אחד שגר בגליל, דאיקלה לבבל, פעם הוא הזדמן לבבל. אמרי לי, אמרו לו, הגעת פה האורח מארץ ישראל, קום דרוש לנו במעשה מרכבה, תורת הסוד. אמרו לו, תגיד לנו את זה ברבים. עכשיו, אסור לדרוש בתורת הסוד לציבור גדול. זה דברים שדורשים אותם ביחיד. זה אין דבר כזה לדרוש את זה בציבור. אמר לו, הוא ידרוש לכו. כמו מי אני דרוש לכם? כדי דרש רבי נחמיה לחברי, ככה אני דרוש לכם, כמו שרבי נחמיה דרש לחברים שלו. ונפקה הראית, לא עלינו נפלה צירה, יצא צירה מן הכותל, ומחתי באנדיפי יקצה אותו במצחו ומית על כל שונאים של ישראל. ואמרו לי, אמרו לו, מנדילי דלי. ממנו זה מה שקרה לו. בכל אופן רואים פה שאנדיפי זה מצח. המשנה הבאה ממשיכה עם שיעורים על הכמות הכי קטנה של דברים מסוימים שחייבים עליהם כשמוציאים אותם לרשות הרבים. אדם שמוציא אדמה, שזה טיט אדום, כמה השיעור? כחותם המרצופין. מרצופין זה סכים שעושים אותם מקליפת עץ. והיו רוצים לסגור את השק, היו עושים חותמת כזאת גדולה שהיו עושים אותה מאדמה. אז השיעור של האדמה לחותמת זה השיעור שאם אדם הוציא את זה לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים שיעור קטן יותר, כמו חותם האיגרות. כשהיו מגלגלים איגרת בזמנם, איך היו סוגרים את זה? היום יש לנו מעטפות, מדביקים ונגמר הסיפור. בזמנם היו מדביקים איגרת כזאת מיתית, זה היה מאדמה מיתית אדום, וכזה עיגול קטן, והיו שמים על זה את החותמת, מה שהיה בטבעת, וזה היה מסמן שזה המשלח לפי החותמת שלו, את הטיט הזה, והכמות של הטיט שהיו צריכים של חותם של המכתבים, של האיגרות, זה השיעור שאם אדם מוציא את זה רשות הרבים, זה נחשב שיעור חשוב, והוא יהיה חייב לפי דעת חכמים. אדם שמוציא זבל וחול הדק, שזה גם כן משמש לזיבול של שדה, כדי לזבל כלח של כרוב. כמה שצריך לזבל קרקע כדי שתצמיח כרוב, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים שיעור יותר קטן. כדי לזבל קרקע שתצמיח קרישה, הכוונה כפלות, סוג של ירק, זה פחות משיעור של כלח של כרוב. וזה דעת חכמים. אדם שמוציא חול הגס, כמה השיעור? כדי ליתן על מלוא כפסיד. מלוא כפסיד, כמה ששמים שם חול הגס, זה השיעור. עכשיו, פה זה נראה שחול גס עושה טוב יותר את הסיד. תכף הגמרא תדון בזה. שיעור של קנה מעץ, כמה השיעור הכי קטן, כדי לעשות ממנו קולמוס. לכתיבה. ואם היה עווה, או שהוא מרוסס, שהוא סדוק, ואי אפשר לעשות ממנו קולמוס, אז השיעור שלו בשביל לעשות בעירה, כמה צריכים להבעיר אש בכמות הכי קטנה, כדי לבשל בו באש שידליקו ממנו ביצה קלה שבביצים, הביצה שהכי קל לבשל אותה, כשהיא תרופה, תכף הגמרא תגיד שהיא מעורבבת בשמן, ונתונה בילפס, כוונה שהיא נתונה בתוך מחוות, ואז זה נהיה יותר מהר מבושל. הגמרא תבאר את כל זה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שהשיעור של חול הגס זה כדי ליתן על מלוא כף סיד. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת. תנא, כדי ליתן על פי כף של סיידין, שמערבבים חול גס ביחד עם הסיד. שאלת הגמרא, מן תנא דחול מעל אלי לסיד? מי התנא שסובר שכששמים חול גס זה יותר, עושה את הסיד יותר משובח? ולכן אתה אומר שזה שיעור חשוב, כי באמת משתמשים עם החול הזה בשביל סיד. אמר רב חיסדא, לדעתי דעתו של רבי יהודה היא, דתניא, לא יסוד אדם את ביתו מאז שנחרב בית המקדש בסיד. למה? כדי להתאבל על ירושלים. אלא אם כן ירב בו תבן, או שירב בו חול, כדי שזה לא יהיה לגמרי לבן בוהק. רבי יהודה אומר, אם ירב בו תבן מותר. למה? כי זה באמת הורס את הלבנוניות. אבל חול אסור. רואים פה שרבי יהודה סובר שחול משבח את הסיד. מפני שהוא טרק סיד, זה עושה את הסיד חזק. זה מקשה את הסיד, אז אם כן, רואים שלפי רבי יהודה, חול מועיל לסיד, אז אם כן, זה דעתו. דעתו שהשיעור של חול גס, זה כדי שכמה שמערבבים בתוך סיד, כי זה באמת מועיל לסיד. אומרת הגמרא, רב אמר, לא חייב להיות שזה דווקא רק לפי רבי יהודה. אפילו תאים הרבנן, הם גם סוברים שמשארים עם חול גס את השיעור של סיד. הרי תקנו חכמים שצריכים לסייד את הבית, צריך להרבב בזה חול גס. עכשיו אנחנו מקווים שמתכף ומיד יבנה את המקדש ונוכל לסייד בלי חול גס, אבל בינתיים כל אלה שמסיידים משתמשים גם עם חול גס, אז אם כן, קלקולו זהו תיקונו. זה שהחול גס מקלקל את הסיד, זה גורם שאנשים באמת ישתמשו עם החול הגס הזה בשביל לקלקל את הסיד, כי הם הרי לא רוצים לסייד את הבית שלהם עם סיד יותר מדי בוהק, כדי שזה לא יהיה פגם באבלות על חורבן בית המקדש. אז אם כן, היום מסיידים רק עם סיד שמורבב עם חול גס, אז אם כן, חול גס הוא מיועד לסיד, אז כמה השיעור של חול גס, כמה שמערבבים אותו בתוך כף של סיידים. אפילו לפי דעת רבנן. במשנה למדנו שכמה השיעור של קנה, כדי לעשות קולמוס. איזה אורך של קולמוס? תנה ברייטה, שהשיעור של הקנה הוא כדי לעשות קולמוס המגיע לקשרי אצבעותיו. עכשיו, באצבע יש כמה קשרים של החיבור של בין שני עצמות. אז באי רבשי, האם הכוונה לקשר העליון, שמחבר בין האצבע לכף היד, לקשר העליון, או שהכוונה לקשר התחתון שבין שני חלקי האצבע? ותגמר תיקו, השאלה הזאת היא תעמוד. למדנו במשנה, ואם היה עווה, אם הקנה הזה עווה שאי אפשר לעשות ממנו קולמוס, אז השיעור הוא כדי שיהיה אפשר לבשל איתו ביצה קלה, תרופה באילפס. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את כל ההגדרות האלה. תנא, תרופה, זה הכוונה שהיא מעורבבת, במים מעורבבת, בשמן, וזה גורם שהיא תתבשל יותר מהר, ונתונה באילפס, במחוות, זה לא סתם במחוות, אלא במחוות שהוא כבר רותח, וצריכים רק להדליק אש, שהוא ימשיך להיות חם, עד שהוא יגמור לבשל את הביצה. אמר לי, מר בריידר אבינה, למי? לברי, לבן שלו. מי שמיע לך ביצה קלה, מהי היא? שמעת מה הכוונה ביצה קלה, של איזה אוף זה? אמר לי, כן, באתה דצילצלה, אוף קטן שנקרא צילצלה. מה הייתה מה? למה דווקא אתה מפרש שזה הכוונה ביצה של אוף קטן שנקרא צילצלה? משום דזוטרה, כי זה ביצה קטנה? אימא דציפרת, תאמר שזה ביצה של ציפור יותר קטנה. השתיק, אז הבן שלו לא ענה. אמר לי, אז הבן שלו שאל, מי דשמיע לך באת? אתה שמעת איזשהו הסבר, איזה אוף מדובר? אמר לי, אחי אמר רב ששת, בטח. כוונה לביצה תרנגולת. למה זה ביצה קלה? זה דווקא ביצה יחסית גדולה. ומה עיקר אלי ביצה קלה? שיערו חכמים, שאין לך ביצה קלה, כוונה שמתבשלת מהר, מבשל יותר מביצת תרנגולת. אז אם כן, הכוונה פה לביצת תרנגולת. כי היא מתבשלת הכי מהר. זאת אומרת, אתה תיקח כמות של כל הסוגי ביצים שיש, באותו כמות. זאת אומרת, לא הכוונה, יש ביצה קטנה, יש ביצה גדולה. לא. אתה תיקח את כל הביצים, תבקע אותם מתוך כלים, ואז תיקח מכל הביצים, תכניס נאמר 10 מיליליטר מכל הביצים האלה, ואז תתגן אותם, ביצת תרנגולת שערו חכמים שמתבשלת הכי מהר. שואלת הגמרא, למה אתה משער בביצה את הגודל של הקנה? ומה ישנה כל שיעורי שבת שחכמים קבעו מלאכות ששייכים באוכל של אדם, ששיעור כגרוגרת, כמו תאנה מיובשת? ואחה, השיעור הוא כביצה? מה, כמות של כביצה? אמר לי, לא, אחי אמר רב נחמן, הכמות זה כגרוגרת, רק הסוג ביצה מביצה קלה ביצה תרנגולת. אמנם הכמות זה כמות כגרוגרת. כמה זמן שלוקח לתגן, כמות של כגרוגרת, ביצה. עכשיו, איזה סוג ביצה? ביצה קלה, הכוונה ביצה תרנגולת, ועד כאן דף פי.